יש דברים שקורים רק במשפחה.
לינו עם חייגו, כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אגדה ירושלמית. הסיפורים המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופייה של ירושלים. עורך ומגיש יהודה הייזיקוביץ'.
הספרייה הציבורית הראשונה בירושלים הוקמה בשנת תר"ה 1875. ספרייה זו נקראה בשם ספריית חברים, והיא עסקה גם בפעולות תרבות. על החברים שרשומים לספרייה הזאת הייתה מוטלת חובה להתכנס כל יום לשיעור לימוד בתלמוד, תנ"ך ודקדוק בבית הספרייה. הספרייה הזאת החזיקה לא רק ספרות תורנית, אלא גם ספרים שהיו שנויים במחלוקת בקרב בני היישוב הישן. היא היוותה סלע מחלוקת בפולמוס ההשכלה בירושלים. בעקבות המחלוקת הזאת, הטיל בית הדין הרבני איסור לבקר בספרייה ואף להימצא בחברתם של מייסדיה. איסור זה ידוע בשם גחלי אש, ובהמשך האיסור חודש פעמיים. בשנת תר"ד 1904, ובהמשך גם בשנת 1927, בכ"ז בניסן תרפ"ז. איסור זה נודע גם כחרם על הספרייה הלאומית שהוקמה בהמשך, ולבסוף אותה ספריית חברים נסגרה סופית. יחלפו שנים רבות, והציבור החרדי ההולך וגדל בירושלים הקים ספריות ציבוריות כיוזמות פרטיות ופרטיות למחצה. אך רק בשנת תשנ"ו 1996, עיריית ירושלים לקחה על עצמת הטיפול בהקמת ספריות יהודיות לציבור חרדי. הסיפור המסוים הזה של הספריות במגזר חרדי התחיל כפרויקט קטן, שאיש לא שיער שבסוף יהפוך לפרויקט ענק, שעוד לא נאמרה בו המילה האחרונה. את סיפור הספריות אני מבקש לשמוע מהאיש שכתב חלק גדול מהפרקים שלו, הלא הוא מנהל מערך הספריות התורניות בעיריית ירושלים, רב דוד ויינר. שלום לך ותודה שהגעת לאולפן שלנו.
שלום וברכה ותודה על האירוח.
אז מה פתאום קמה ספרייה חרדית? כלומר, מה היה עד אז שלא היו ספריות שפתאום מתחילים להיות ספריות?
חוקק החוק בכנסת על חוק הספריות הציבוריות, שנותנים שירות של תרבות פנאי, שזה ספרייה חלק מאוד חשוב בתרבות הפנאי, ושם התנאי לתמיכה שגם לא לוקחים כסף. זאת אומרת, זה ספרייה חינמית, שזה יהיה שווה לכל נפש.
השאלה שלי, אבל מה פתאום המדינה לוקחת על עצמה חסות על העניין הזה של ספריות? כלומר, אזרח שמעוניין בספר שיתכבד, וילך לרכוש אותו. מה העניין שהמדינה נותנת את החסות שלה לעניין הזה?
מכל הסקרים שהוכיחו גם בעולם, ושם זה התחיל יותר נכון, שהספרייה גורמת להשפעה על פשיעת נוער. במקום שיש ספרייה, רמת הפשיעה של הנוער מגיעה לאחוזים ממש נמוכים, או בכלל לא. זה מה שקורה. הילדים מוצאים בספרייה את המקום לפורקן שלהם, יש להם שם דברים שאין להם את זה בבית, הם יכולים לשבת ולנוח שם ולקרוא, מחליפים כל הזמן ספרים, יש פעולות תרבות בספריות, שילדים שותפים לזה, הם מרגישים ממש בזה בנוח, לא מגבילים אף אחד, ולכן זה נהיה, מי שנהיה טיפה אינטלקטואל, הוא רוצה להיות קצת חשוב, אז הוא היה בספרייה.
אז החוק הזה של חוק הספריות הציבוריות נחקק למעשה כבר בתשל"ה 1975, אבל בפועל הוא לא מגיע ליישום בירושלים עד תשנ"ו. ומה קורה אז?
זה היה ספרייה ציבורית, לא היה רק לחרדים. שהחרדים הקימו את הקואליציה הראשונה, הם עשו את הספריות החרדיות התורניות.
ואז אני שומע שהיה ספרייה ניידת?
ברור שלהקצות משאבים גדולים לספרייה זה און תעפות, ולהתחיל להקים בכל שכונה זה דבר שהם לא יוכלו עוד להרשות לעצמם, ואז המציאו את הרעיון של לעשות ספרייה ניידת. זה התחיל מהרעיון שמישהו העלה, כמו שהיה בשעתו אוטו גלידה, בוא נעשה אוטו ספרייה. באמת הם ראו בזה כחלוץ שלא האמינו, וזה עזר הרבה מאוד, וזה כל יום נסע משכונה לשכונה. ירושלים גם אז עוד לא הייתה כל כך פרוסה כמו היום, היא גדלה מאוד ב-30 שנה האחרונות, אבל זה נתן מענה מאוד גדול לכל הדור המבוגר, שהיום בני 50 גדלו על הספרייה הזאת.
ואז מהספרייה ניידת?
מהספרייה הניידת עברנו ל5 ספריות בשכונות מסוימות, שמערכת החינוך הקציעה את המקלטים של הבתי ספר. זה לא ספרייה בית ספרית, הפכו את זה לספרייה ציבורית, שזה התחיל בכמה בתי ספר במקלטים. זה התרחב, אם אז זה היה סך הכל 5 ספריות, היום אני בא כבר מעוד 2 ספריות חדשות, שאני עומד לחנוך עוד חודשיים, גם בקריית יובל, וגם משהו חדש בנווה יעקב. סך הכל יש לנו 16 ספריות, גם בשנה האחרונה רכשנו עוד ספרייה ניידת, כי אנחנו, יש לנו ביקוש מאזורים של לא רק חרדים, גם דתיים לאומיים, שמעוניינים דווקא בשירות של הספרייה התורנית.
אז עם הפנים קדימה בעצם, עוד כמה ספריות אנחנו אמורים לראות בעתיד הקרוב בירושלים? דיברת על 16 שכבר קיימים כיום.
16 שקיימים, בשנים הקרובות נגיע ל-21, והתוכנית להגיע עד סוף העשור לכמעט 30 ספריות.
טוב, כמה ספרי קריאה יוצאים בשנה במגזר החרדי? אם כבר אנחנו כבר מדברים על ספריות, מה בעצם קורה שם בפנים?
ספרים חדשים, קשרים למאדרין, שרוח חכמים נוחה ממנה, ויוצא 400 כותרים בשנה.
זה המון ספרים, איך מכניסים כמות כזו של ספרים בספריות הקיימות, הרי די מהר המקום ייגמר.
נכון, יש מושג של דילול. זה אומר, גם בחוק הספריות הם מתייחסים מאוד בחומרה לנושא של דילול. הספרייה היא לא מחסן ספרים, ספר שמתחיל טיפה להיבלה, מוציאים את זה מהמחזור, או מוכרים את זה בסכום של 5 שקל, ומכניסים ספרים חדשים. וחדש מפני ישן, תוציאו.
אגב, אמרת ספרים שעוברים איזשהו תהליך של בדיקה, איך באמת קובעים איזה ספר נכנס לספרייה חרדית, ואיזה לא?
יש לנו כלל ברזל. קודם כל, כל ספר שיש על זה הסכמה שכל רב שהוא, זה נכנס, יש צוות של מנהלות, שכל ספר שאין לזה הסכמה, אז הן בודקות את זה, הן עוברות על כל הספר, זה מחנכות לשעבר, מנהלות בתי ספר, רבניות, שהן נותנות את חווה דעתם, ולא אני קובע את הרכישה של הספרים, אז אני אומר לך, זה צוות המנהלות האלה, הן קובעות מה לרכוש, אני לא מתערב בזה.
אז אנחנו מדברים על מספר לא מבוטל של ספריות, וזה מביא אותי לשאלה מסקרנת בנוגע של מספרים. כמה מנויים יש לספריות האלה בקרב הציבור החרדי בירושלים?
בשנת 2022 היינו 45,000 מנויים, 23 אנחנו כבר עברנו את ה-60,000 בשנה אחת.
וואו, זינוק מדהים.
זינוק מדהים, רק בשנה האחרונה.
אז כמה ספרים זה בעצם אומר? כמה ספרים הושאלו בספריות האלה?
859,000 ב-2022.
בקצב הזה אנחנו הולכים לעבור את המיליון.
הולכים לעבור את המיליון כי המנויים גדלו.
מלבד החרדים שוודאי מגיעים לספריות האלה, האם מגיעים גם אנשים מקהלים לא חרדים?
כן, בהחלט. מגיעים מקהלים לא חרדים, זאת אומרת אפילו יש שופטת בירושלים לא חרדית, שהיא שולחת את הבנות שלה רק לספרייה התורנית, ואני גם פותח עכשיו עוד ספרייה גם בשכונה דתי-לאומי, בשכונת הר חומה, שהם הדירו את רגליהם מהספרייה הכללית, ובימים האלו אנחנו בונים ספרייה של התורנית.
אתה יכול להסביר? אתה שאלת אותם, מה פתאום אתם מעדיפים ספרייה חרדית על פני ספרייה רגילה?
זה התחיל עם משלחת של הציבור התושבים שם, שהם באו ואמרו, אנחנו רוצים עם ראש שקט, אנחנו רוצים ילדים שיהיו רגועים ויגדלו טוב, ונוכחנו לראות שרק בספרייה התורנית, רק זה נותן לנו את המענה. התחלנו עם תחנה של הניידת שתהיה שם, ויש שם קרוב ל-2,000 מנויים בניידת הזאת, רק בשכונת הר חומה. רק תבין, ואין שם ציבור חרדי כמעט, וזה באזורים הדתיים לאומיים, וזה היה הביקוש, ולכן אנחנו פותחים שם ספרייה.
הבנתי שגם יש לך סיפור מעניין על מה שהתרחש בשכונת קריית משה, על 2 ספריות שהיו שם, ומה קרה בין 2 הספריות האלה מבחינת הביקושים.
כן, יש שתי ספריות בגבעת שאול, קריית משה. הספרייה הכללית היא פחות מ-1,000 מנויים, והרובם שם במנויים לא מהדתי-לאומי. אנחנו כמעט 5,000 מנויים, ואנחנו רק רואים כמה החשיבות של הדבר, של ספר נקי ועם סולת נקייה, אפשר להגיד.
ספרייה למגזר חרדי זה לא רק התוכן. יש לו עוד כללים, כמו הפרדה בין בנים לבנות. ואני מבין שזה לא עבר בקלות, היה איזשהו בגץ שהורה על ביטול השעות הנפרדות האלה. איך בכל זאת מתמודדים עם העניין הזה?
בכל זאת יש מדי פעם פרובוקציות. גם לפני שבועיים הגיעו לאיזה ספרייה לצלם את זה ולתעד. ובמקרה בארנוף, ובמקרה הגיעו לשם כמה בנות והספרנית, ההוראה שנתנו, אם מגיע בת בין בנים, לתת לה וללכת, והם צילמו את זה, ואחרי זה בשידור הם לא הביאו את זה. לפני חודשיים היה את זה במדיה הכללית, וצלחנו את זה כי דנה זילבר עצמה, היא כתבה חוות דעת, שהספרייה אסור שתהיה הפרדה מגדרית, אולם פעילות היא מרשה לעשות פעילות, היות והספרייה זה בעיקר פעילות, אז לכן יש שעות פעילות, אין שלט של פתיחה של שעות הספרייה, זה הפעילות. כי יש חוץ מהספרייה, חוץ מהשלט הספרים, לבוא לקחת, יש שעות פעילות, זה שעה של סיפור, זה כל מיני פעילויות שונות, והציבור יותר מעוניין בהפרדה הזאת, בשעות האלה מה שהנהלה, ואנחנו לא מתערבים בזה, אבל בפעילות יש לנו יותר מיוחד, לעשות את זה בבנים בנפרד ובנות בנפרד.
ספרייה מיועדת רק לילדים, או שיש לכם גם, אתם פונים לקהלים נוספים, אני מדבר, אנשים, פנסיונרים, או את יודע מה, אפילו שפות אחרות, מה קורה בתחומים האלה?
אני ארחיב את זה קצת. הספרייה פתוחה לכל הגילאים. זאת אומרת, אין בזה גיל מסוים שיכולים לבוא לקחת. יש לנו ברוב הספריות, יש לנו שעות של רק למבוגרות, רק לנשואות, וזה הפך להיות כמו ספר קפה, שהן באות לשם ויושבות ומדברות ומעבירות חוויות. יש לנו גם חדרים מיוחדים לספרים רק למבוגרים, ואין גישה לנערים ונערות. ויש לנו פעילות רק לגיל השלישי, יש לנו עכשיו בכל הספריות פעילויות לפני הצהריים של הגיל השלישי, שהן באות לשם, ואנחנו נותנים להם גם פעולות תרבות בתוך הספרייה, יש לנו ספריות שבאות סבתות, והן מספרות סיפור לילדים ולנערות עליהם, על חייהם, שזה גם שהסיפור מאוד מעניין. המגוון הוא רב מאוד, זאת אומרת, אנחנו... כמה שאנחנו נותנים יותר, באים הרבה יותר. כי ברגע שאנחנו נותנים את האפשרויות, אז הציבור יודע לקחת את זה. ואם חשבנו שהעם הספר הולך ודוח, זה לא נכון, זה רק הולך וגדל. שאלת גם לגבי שפות אחרות, אז יש לנו עכשיו שתי ספריות באנגלית. הספרים באנגלית הרבה יותר קשה להביא את זה, כי רוב הספרים לא יוצאים בארץ, כמעט אין להשיג את זה בארץ. פתחנו ברחוב שמעון חכם, בדיוק לפני חודש, את הספרייה שכבר פועלת. ספרייה ענקית, רק באנגלית. ואנחנו עכשיו, בימים אלה, אנחנו פותחים גם בספריית אורנוף, מחלקה לאנגלית.
צרפתית גם? שפות נוספות יש?
יש דרישה כזאת, אבל עדיין אנחנו עוד לא הצלחנו להגיע ולתת את המענה. חברי מועצה כבר פנו על זה, אני מקווה שאם התקציב של שנה הבאה זה יהיה, נוכל גם לעשות את זה באזור בית וגן, לדוברות צרפתית, כי יש ביקוש לזה, אבל אנחנו עוד לא מצליחים להגיע לכל הביקושים.
יש אבל עוד איזשהו קהל שאתם פונים אליו ומשקיעים בו לא מעט, וזה אותה קבוצה של אנשים עם מוגבלויות. אני מבין שיש שם פעילות מאוד מאוד רצינית במה שאתם עושים.
היה דרישה מאוד מאוד גדולה מבחינת הציבור של בעלי צרכים מיוחדים. הילדים מהם הנערות האלו מאוד מעוניינות בספרייה שיהיה להם נגיש. כבר הקצנו מקום לזה, משהו מאוד בכניסה לירושלים, כ-400 מטר, ואנחנו הולכים לפתח שם ספרייה לבעלי צרכים מיוחדים, שזה הולך להיות עם טכניקה מאוד גבוהה. זאת אומרת שילד מגיע ליד ספר, זה מסכים מיוחדים, שאיכשהו נוגע, הספר מתחיל להיפתח ולהקריא את עצמו. הדמיות זה תשתית מאוד גדולה, אבל אני מאמין שעד סוף השנה אני מקווה מאוד לחנוך את זה, אם לא זה יהיה בתחילת שנה הבאה, בשנה היהודית.
כלומר, זה טכנולוגיה שהומצאה?
זה טכנולוגיה שאנשים יושבים רק על זה, שהם מכירים את העולם הזה, והם מפתחים לנו את הספרייה הזאת.
וואו.
זאת אומרת, זה גם הדמיה לא רק על מחשבים, גם הדמיה על הרצפה. שהוא יושב במקום מסוים, והוא מתחיל לדבר, והספר נפתח לו, ויש כאלה שגם לא יודעים לקרוא. אז זה גם הדמיה לקחת את הספר ולתרגם את זה. נכון שזה יותר ספרי קומיקס, אבל זה חשוב מאוד, זה לא משנה מה.
מעניין, מלבד קריאה, אמרת שיש עוד אילו פעילויות שנעשות בין דורות, כלומר בין מבוגרות לצעירות, אנשים מבני הגיל השלישי שמספרים סיפורים לילדים קטנים, אבל יש עוד פעילויות שהספריות שלכם עושות, כלומר שמעתי משהו על איזה ספר שהילדים עצמם כתבו?
זה לפני שנתיים תחרות בין הספריות, וכל ספרייה חיברה לבד ספר, זאת אומרת, לקחנו דמויות, ארבע דמויות שהיא מעצבת, שהצבנו את זה הקלפות בתוך הספריות, והם היו צריכים לבנות סיפור משתי דמויות, והתפסנו ספרים של כל ספרייה, וזה יצא משהו, זאת אומרת, גם את האיורים הילדים לבד עצו, גם את הסיפור, וזה יצא ממש משהו מיוחד, והם קיבלו על זה פרסים מאוד יקרים, וזה מחבר לך את הילדים לעולם הזה. אני יכול להגיד לך שבכל ספרייה, בכל שעת יש לך בין למעלה מ-100 ילדים, ולחורה זה היה צריך להיות רש מחריש הזניים, אבל זה שקט ממק. עד כדי כך שהיה בספרייה מסוימת, שבמקרה התרוקן המדף שלם מספרים, כי כולם לקחו, ילד הלך ולקח ספר ונשכב על המדף, וישב וקרא שם, ומצא לו את הפינה החמה.
השעות של פעילות הספרייה, אני מבין שזה גם מותאם מאוד לצרכים של הציבור החרדי.
זה ככה, יש את חוק הספריות הציבוריות, שהספרייה צריכה להיות פתוחה 22 שעות בשבוע. ואז אנחנו מחלקים את זה בקצה צורה, שבמשך כל השבוע אין שעה שזה לא פתוח. זאת אומרת, אם ביום ראשון זה פתוח מ-10 עד 1, אז ביום שני זה פתוח מ-12 עד 4. ביום רביעי זה פתוח מ-3 עד 7 בערב. יש מקומות שזה נסגר ב-10 בערב. אם ניקח אפילו פה ליד את גבעת שאול, שלאימהות זה פתוח מ-7 עד 10 בערב. לבני דור הביניים, אני לא מדבר על גיל השלישי. כל צוות המורות שיוצאות לפנסיה מוקדמת, או הרבה נשים שכבר סיימו לחתן את הילדים, והם לא בגיל השלישי, זה השעות שהן הולכות לספרייה, ויש להם גם את הפעילויות שלהם, אבל אפשר להגיד שאין שעה מ-9 בבוקר עד 10 בערב, יש לי ספריות פתוחות בכל שעות הימה, אבל לא באותו יום, אבל זה מתפרץ על פני שבוע שלם.
מה קורה בימי שישי, בשעות הצהריים, קיץ?
עשינו פיילוט שנה שעברה בקיץ, פתחנו את כל הספריות לבנות, שהאחים, זה השעות אחרי הצהריים, הבנים נוסעים לים, פתחנו את הספריות לבנות.
ו?
וזה היה מלא. למרבה הפלא, זה היה מלא, זה משאבים מיוחדים, זה גם היה פתוח לבנים, זאת אומרת לבנים זה היה פתוח, זה בחופש, הם הגיעו בערך מ-10 עד 12, וב-12, 11 וחצי, כבר אין ילדים, כי הם מתרגלים לצאת לים או לא ברכה בימי שישי אחרי הצהריים, ואז הבנות הגיעו, וסגרנו את זה בסביבות 4 בצהריים.
תשמע, זה נשמע כמו מערך שדורש המון המון כוח אדם, מי זה בעצם האנשים, או הגברים או האנשים שמפעילים את כל המערך הזה?
גם וגם, הם לא באות בשביל המשכורת. הם רואים את זה כשליחות, זה לא משכורות גבוהות, אבל מה שהם נותנים לילדים, זה הם מרגישות את זה כשליחות אמיתית, וזה קרוב למאה, צוות של 100 עובדות.
ירושלים מצוינת בדבר הזה? היא מצטיינת בנושא של ספריות בהשוואה לערים חרדיות אחרות?
כן. את בני ברק בגללי זה נפתח. אני שכנעתי את
אפשר להגיד שמש יצרת קנאת סופרים על קנאת ספרים.
קנאת ספרים שחן אורזי ברדי הראש העיר, הוא בא אליי לספרייה ברמות. אני רק אגיד ברמות לבד, חצי מהציבור אין לו זכות כניסה לספרייה, כי אנחנו מעלה מ-10,000 מנויים רק שמה, והקבטים לא נותנים לנו להכניס שם עוד ילדים, ולכן עוד שנה בערך אנחנו פותחים ברמות ג', שנה, שנה וחצי, והבאתי אותו לשמה, ואחרי זה הוא פתר בבני ברק, ויש שם סך הכל ספרייה אחת. לעומת ירושלים, שאנחנו כבר עודים ב-16 ספריות, ועד סוף הקיץ הזה כבר 18 ספריות.
טוב, תשמע, מתוך השיחה הזאת, הביקושים, העניין הרב שיש לילדי ירושלים בספרים, אני למד שבעוד בעולם הערבי, ואמרת את זה קודם, יש הידרדרות הולכת וגדלה להתמכרות למסכים, הרי שבציבור החרדי, הנושא הזה של קריאה, לימוד, הייתי אומר זה איפשהו, הרחבת הידע, השכלה, רק הולכת ומסגשגת בעולם הזה של הספריות שהולך, הולך וגדל, וזה מזכיר לנו קצת, את המדרשים שמציינים את חוכמתם של ידי ירושלים, יכול להיות מאוד שאנחנו הולכים וחוזרים לימים הגדולים ההם. בשלב הזה, בנקודה הזאת, אם תרצה עוד להוסיף עוד
אני
משהו.
אני רק אוסיף דבר אחד, אם דיברת לגבי הספריות התורניות, לעומת הספריות הכלליות, ששם יש מושג ספרים אלקטרונים. ואנחנו לא מכניסים את זה, יש בזה כמה בעיות. קודם כל, ספר אלקטרוני אתה לא יכול להשתמש בשבת. ומי שיודע זה הבנות והאימהות, זה ספרים שהם לוקחים בעיקר לסוף שבוע. ושם כמעט הספרים לא הולך, הולך שם הרבה יותר הספרים האלקטרוניים, ולעומת הציבור שלנו שפשוט אוהב לקרוא, וזה הרבה יותר מחכים אותו. אני חייב גם לציין שאצל משה ליאון, הוא ראש העיר שהוא כל הזמן פוגש אותי, ואומר לי, ויינר, איפה שאתה צריך כסף לספרייה, אתה מקבל מיידית, רק תגיד לי. תגיד לי, ואני יכול לציין שרק בקדנציה האחרונה שלו, גדל משמעותית, הכפיל את עצמו התקציבים לספריות, כי הוא רואה בזה שליחות אמיתית, כפעולות תרבות ופנאי.
יפה, אז עם כל הידע הזה שסברנו פה במהלך הפרק הזה על הספרים והספריות, אנחנו מסיימים בנקודה הזאת. אני רוצה להודות לך שוב פעם, רב דוד, על הנכונות שלך להגיע לפה, ולאחל לך גם הצלחה רבה בהמשך הדרך.
אמן.
האזנתם להגדה ירושלמית מבית משפחה פודקאסט. אני יהודה איזיקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820 שלוחה 10.